לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שלישי, ט' באייר תשע"ט, יומן לפי שעה היום. נפתח בעניינים הקואליציוניים, ראש הממשלה קיבל כצפוי עוד שבועיים למאמצי הרכבת הקואליציה. אנחנו נדבר עם חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' על המגעים בין איחוד מפלגות הימין לבין הליכוד. זה קורה בצל המשבר עם ישראל ביתנו, והודעתו של חבר הכנסת ליברמן שהוא לא מתכוון להמשיך במגעים מול צוות המסע ומתן של הליכוד עד שלא תתקבלנה דרישותיו. נשמע את חבר הכנסת סמוטריץ' עם כמה אמירות מאוד מאוד ברורות ונוקבות, גם כלפי המסע ומתן, גם כלפי ליברמן. יום ירושלים מתקרב, וגם השנה התקיים בבגץ דיון בעקבות עתירת עמותת עיר עמים וקבוצת אישים נוספים נגד קיומו של מצעד הריקוד גלים. מחר יוצגו בבית המשפט התשובות לטענות של העותרים. מי שהתייצב מול הטענות הללו הוא עורך הדין נתי רום, הוא ייצג את עמותת עם כלבי, והוא יהיה איתנו כאן כדי להכין אותנו לדיון הזה. אם באיזשהו מקום על פני הגלובוס מסתתר לכם חשבון בנק שלא דיווחתם עליו, כדאי שתקחו בחשבון שבסוף החודש הנוכחי ייכנסו לתוקף התקנות שמחייבות בנקים בחול להעביר לרשויות המס מידע על חשבונות של ישראלים. אנחנו נדבר עם עורך הדין לפלר, הוא יסביר לנו על ההשלכות של כניסת התקנות לתוקף, גם על האכיפה ודרכי היישום שלהן, ועוד כמה וכמה. גם ננסה להבין בעצם מה מקור כוחן של הרשויות בישראל לקבוע תקנות שמחייבות בנקים במדינות זרות להעביר מידע כלכלי על אזרחים בישראל. בבקעת הירדן יתקיים מחר הטקס לזכרם של הנונדלד, 54 לוחמי וקציני מחזור מאי 76 של חטיבת הצנחנים ואנשי צוות האוויר של חיל האוויר שנהרגו באסון הנונדלד, כאשר מסוק יסעור של חיל האוויר התרסק. זה קרה במהלך תרגיל. אנחנו נדבר עם מי שהכיר את הלוחמים שנפלו באותו אסון, תת אלוף במיל יהודה דודבני. הוא היה אז מפקד בסיס סנור של הצנחנים, הוא קיבל אליו את אותם לוחמים כאשר הם היו טירונים, הוא ליווה את מסלול הכשרתם כלוחמים, והיה ברגעים של קבלת ההודעה במכשיר הקשר שהמסוק התרסק. אנחנו נשמע ממנו על הרגעים הקשים ההם. מחר תתקיים באוניברסיטת תל אביב הרצאה של הדוקטור אורי מילשטיין. הוא ידבר על עלילת הדם בדיר יסין, ומה שמוגדר בעיניו בעצם כערס לידתה של האומה הפלסטינית. אז בעלילה היא בדיר יסין. אנחנו נשמע על הקשר בין הנכבה, אנחנו מתקרבים ליום הנכבה, בין עלילת הדם לבין לידתה של האומה הפלסטינית. הדוקטור מילשטיין ייתן לנו את עיקרי הדברים. וגם נדבר קצת על מחול, אורחת במסלול המחול של מכללת אורות ישראל, הפרופסור נעמי ג'קסון. היא כוריאוגרפית בינלאומית, חוקרת תרבות מחול. כעת היא חוקרת את סוגיית המחול היהודי, זה קורה באוניברסיטת אריזונה בארצות הברית. הפרופסור ג'קסון מבקרת בישראל כחלק מהמחקר הזה, ושבוע מתוך הביקור שלה, ביקור בין שבועיים, היא תשהה במכללה, במכללת תורות ישראל, היא תראיין סטודנטיות. אנחנו נדבר עם ראש המסלול למחול במכללה, הדוקטור טליה פרלשטיין. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. כצפוי קיבל ראש הממשלה עוד שבועיים למאמצי הרכבת הקואליציה. אנחנו רוצים להתייחס כעת למגעים בין איחוד מפלגות הימין לבין הצוות של הליכוד. אומרים שלום לחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', שלום לך.
שלום וברכה.
נכונה התחושה שאתם אלה שהכי קרובים לחתימה, או שזה סתם בורות?
טוב, לצערי הרב, יש כרגע כמה סילי מחלוקת משמעותיים בינינו לבין הליכוד, בשני מישורים מאוד מאוד משמעותיים. האחד הוא ההתיישבות, והשני סוגיות של דת ומדינה, סוגיות כבדות. אנחנו בהתיישבות דורשים לייצר כמה עוגנים שימנעו את החששות שלנו מהצדדים השליליים שעלולים להתגלות בתוכנית טראמפ, שיכללו מסירת שטחים. אנחנו דורשים לכלול בקווי היסוד של הממשלה את ההתנגדות למסירת שטחים, לא רק למדינה פלסטינית או עקירת יישובים, אלא בכלל להעברת חלקים מארץ ישראל לידיים זרות. אנחנו דורשים חדת ממשלה שתטפל אחת ולתמיד בהשתלטות השיטתית של הערבים על שטחי C. אנחנו דורשים להעביר את החוק לביטול ההתנתקות, מתוך הבנה שבכלל מתי ימנה. אם אנחנו מבקשים לתקן טעויות עבר, אז בוודאי שאנחנו לא מוכנים לסגת ולמסור שטחים נוספים. אנחנו מבקשים אחת ולתמיד להסדיר את ההתיישבות הצעירה ביהודה ושומרון, גם באמצעות חקיקת חוק ההסדרה השני, חוק מרקם חיים שהתחלנו לקדם כבר בקדנציה הקודמת, וגם באמצעות הקמת רשות להסדרה של ההתיישבות ביהודה ושומרון, בדיוק כפי שיש רשות להסדרת ההתיישבות הבדואים בנגב. רוצים כמובן את הרשות באחריות שלנו, וכהנה וכהנה וכהנה, ולצערנו הרב כרגע בסוגיות האלה אנחנו באי הסכמות מול הליכוד. וגם בשאלות של דת ומדינה, בעיקר בסוגיות השבת, הכותל, הגיורים והכשרות, כאן המסע ומתן קשה, גם מכיוון שליברמן בצד השני כמובן מייצר התנגדויות לכל מה שקשור לזהות היהודית של מדינת ישראל. אנחנו דורשים לשמור על הסטטוס קבוע, אבל באופן אמיתי, ולא באופן שבו הוא נשחק, כפי שהוא נשחק בכל השנים האחרונות, אם זה באמצעות פסקי דין של בג"ד, אם זה באמצעות פעולות בשטח של עבודות ציבוריות בשבת, של פתיחת עסקים בשבת. אנחנו מבקשים לוודא שהסטטוס קבוע יישמר בסעיפים שיש להם שיניים, מתיקוני חקיקה, ולא רק בכל מיני אמירות כלליות על זה שהוא יישמר. אגב, צריך לזכור, בכל ההסכמים הקואליציוניים האחרים היו סעיפים לשמירה סטטוס קבוע, בפועל הוא נשחק פעם אחר פעם אחר פעם, כמעט בכל אחת מן החזיתות, ולצערנו הרב, ממשלות השונות לא הצליחו לעמוד בפרץ. כאן יש דיונים שמתקיימים וימשיכו להתקיים, ואני מקווה שבסופו של יום הליכוד יקבל את רשותנו.
אני רוצה לשאול אותך בנושא הזה של ההתיישבות, נדעת כמה וכמה נקודות, כשאתם נמצאים מול אדם כמו יריב לוין, מה הוא אומר? הוא מוצא את עצמו צריך להביע התנגדות לדברים שנדמה לי שבקדנציות קודמות הוא היה שותף להם, כל מיני יוזמות.
יריב ברמה האישית, בוודאי איתנו, צריך להבין, הוא מייצג את ראש הממשלה, לא את עצמו, ובסוגיות האלה, שהן סוגיות מדיניות, בעיקרן ראש הממשלה הוא זה שמקבל את החלטות ברמה האישית. צריך לומר אולי בהקשר הזה שימון כמה מילים על תוכנית טראמפ המסתמנת, כולנו ככה מאוד התלהבנו כשעמית סגל פרסם בחדשות 12 לפני יומיים.
כן.
העובדה שהתוכנית ככל הנראה תאשר אחת ריבונות בצורה כזאת או אחרת על היישובים עצמם. וכולנו שמחנו כי בסך הכל ריבונות היא דבר חיובי, אבל אם יש לתוכנית הזו גם צד שני, אם התוכנית אומרת מה ששייך לנו היום שייך לנו וכל היתר בעצם שייך הצד השני, זה דבר נורא והיום שאנחנו לא יכולים לקבל בשום פנים ואופן, גם לא אם יש לזה סוכריה בצד החיובי של החלת הריבונות. ובשביל זה אנחנו רוצים לקבל המסמרות, אנחנו רוצים שיהיה ברור שהממשלה הזו לא תוכל לא להעביר באופן רשמי שטחים משטחי C ל-IVB, לא תוכל להפקיר את השליטה ואכיפת החוק והאחיזה היהודית בשטחי C, שהם בסוף יהיו כנראה מרבית צילי המחלוקת. וכמובן, גם כפי שאמרתי, ראש למחות את החרפה הזו של הגירוש וגוש קטיף וצפון שומרון מספר החוקים של מדינת ישראל, ולפחות תביע את הרצון והנכונות והכוונות לחזור לפחות לארבעת היישובים בצפון השומרון בשלב ראשון, גם אם גוש קטיף זה קצת יותר מסובך.
אין מקום את כל הדברים הללו, מכיוון שאתם תהיו שותפים לקואליציה, ואתם תהיו חלק שברגע שהוא עוזב אין ממשלה, להשאיר את זה לתוך כדי, תוך כדי ההתנהלות של, של הקדנציה הבאה, ברגע שבו מישהו ידבר על, על ויתור על שטח בצורה כזאת או אחרת, הולכים הביתה ומשאירים לממשלה ללכת לבחירות. זאת אומרת, למה צריך כבר מעכשיו לסגור את הפינה?
בדיוק בגלל מה שאתה שאלת, אנחנו לא רוצים להיכנס לממשלה כדי להפיל אותה אחרי כמה חודשים ללכת שוב לבחירות. אנחנו רוצים להיכנס לממשלה כדי לוודא שהממשלה תעשה את מה שהיא צריכה לעשות, ולא תעשה חד שחי לדברים שעשו לה לעשות, ואז היא תוכל להיות יציבה ולהחזיק ארבע שנים. להפך, ככל שאנחנו נגדיר היום נכון יותר את גבולות הגזרה ואת הקווים האדומים, אז הממשלה הבאה תהיה טובה יותר ויציבה יותר. הדבר האחרון שאנחנו רוצים זה לעמוד בעוד שלושה או ארבעה חודשים בפני דילמה של או להיות שותפים לממשלה, שאני יודע מה, יקראו לזה מכבוד, יקראו לזה כל מיני צעדים בוני אמון, ובסופו של יום נעמוד מול או דילמה שלא אנחנו שותפים בממשלה שמוסרת חלקים מארץ ישראל, או שאנחנו כמובן עומדים פורשים ומפילים ממשלת ימין. ואז תגידו לו, רגע, אבל אתם מפילים עכשיו ממשלת ימין בגלל שהעבירו איזה כמה דונמים כמחווה ליד טולקרם, ליד קלקיליה. כן, אנחנו כמובן לא נוכל להיות שותפים בממשלה כזאת. אני מקווה ומאמין שכל חברה יהיו שותפים לעמדה כזאת, לאבד את התוקף והלגיטימציה הציבורית שלנו כמפלגת ימין, בוודאי כמפלגה ציונית דתית ש דוגלת ברעיון ארץ ישראל השלמה מתוך קדושתה של הארץ, מתוך הבנה של מה זו ארץ ישראל. וכדי לא להגיע למצב הזה בעוד כמה חודשים, אנחנו מראש רוצים לוודא שראש הממשלה מבין. ואם ראש הממשלה מבין, אז גם הנשיא טראמפ, שכמובן, אני חושב, ידיד באמת, גם של מדינת ישראל וגם של ראש הממשלה, יבין מה גבולות הגזרה שבתוכם יש לנתניהו מנדט לתמרן.
מה לגבי הנושא השני שהזכרת, הנושא של שאלות דת ומדינה? אתם לא מגיעים כגוש דתי חרדי ומולו, עם כל הכבוד לליברמן, הוא אמור להבין שהוא לא עומד בסדר גודל ובסטנדרט להתמודד?
צריך להבין באמת שהפעולות היום של ליברמן הן לא דמוקרטיות בעליל. בסוף ליברמן מחזיק 5 מנדטים, אם תספור את מספר הכיפות היום בקואליציה המסתמנת, אז זה לא רק המפלגות הדתיות, שאין לבדן היום מונות 22 חברי כנסת, בתוך הליכוד יש לך הרבה מאוד חברי כנסת דתיים, יש היום באמת כוח מאוד גדול דמוקרטי, פוליטי, שנבחר על ידי העם, שמבקש לשמור על אופייה, על זהותה, על צביונה היהודי של מדינת ישראל, כמובן, בלי לכפות שום דבר על אף אחד בתוך ביתו, אבל במה שנוגע לפרסיה, במה שנוגע לשוגיות ציבוריות, שבסופו של דבר מגדירות בתידו של העם היהודי, כמו גיורים, נישואים מגירושים, בקיצור, בסוגיות האלה, ההתבטרות של ליברמן והניסיון שלו באמצעות 5 מנדטים לכפות את העמדות האנטי-דתיות שלו על הקואליציה כולה, הוא ניסיון, אני אומר, בריוני אפילו, ובוודאי ובוודאי לא דמוקרטי. רק זה נכון שליברמן הוא קצת אדם חסר אחריות. כולנו ראינו איך הוא אתמול טיפס על עת גבוה, הודיע 5 תנאים, ובעצם היום גם הבוקר הודיע שהוא מפסיק את המשא ומתן, מבחינתו אין על מה לדבר, או שנענים לדרישותיו, שלא נענים לדרישותיו, וזה בהחלט מעורר חשש, אבל לא ייתכן שהתוצאה תהיה שאנחנו ניכנע, ואתה צודק, אנחנו בעניין הזה בחלק מן הדברים רואים עין בעין. אני מוכרח לומר שלפעמים, תרי הרב, החרדים מוכנים להסכים לכל מיני, יודע איך לקרוא לזה, יפוי לשתיק, כמו משחקים בנדמה לי, לפתור את עצמם בכל מיני סעיפים הצהרתיים, חסרי שיניים בהסכם, שלא באמת יעשו את העבודה. וצריך לזכור, אנחנו באמת באמת מבקשים בסך הכל לשמור על הסטטוס קוו, ואנחנו רואים תהליך של כרסום מאוד מאוד משמעותי בו לאורך השנים האחרונות. אמרתי קודם, חלק זו דינמיקה של החיים, יותר ויותר עסקים שפתוחים בשבת, יותר ויותר עבודות ציבוריות שמדינת ישראל הממלכתית יוזמת ומקדמת תוך חילולי שבת, וחלקם כתוצאה מכרסום של בג"ץ. אני מזכיר בקדנציה האחרונה, אגב בקדנציה האחרונה היה סעיף כללי בהסכם הקואליציוני שישמר את הסקורה, ושאם הוא ישחק באמצעות פסקי דין של בג"ץ אז זה יתוקן מחקיקה, ובפועל ברוב המקרים זה לא קרה. בית המשפט אישר את ההליך הזה של השגחה פרטית, לא דרך הרבנות הראשית, וזה לא תוקן בחקיקה. בית המשפט בשני פסקי דין שחק מאוד את נושא הגיור, וזה לא תוקן בחקיקה. גם חוק המרכולים, שתוקן אחרי שבג"ץ אפשר את פתיחת המרכולים בתל אביב, לא עסק בתל אביב עצמה, וגם הוא חוקק למחצת לשליש ולרביע. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שהשחיקה הזו תימשך. אנחנו אגב מכירים את העתירות שכבר מונחות על שולחנות של בג"ץ בנושא הגיור, מכירים גם את תשובות המדינה שהיועץ המשפטי הגיש עם תשובות בעייתיות מאוד, אנחנו מכירים את העתירות שמונחות ביחס לכותל, לא רק הדרומי אלא גם הצפוני, ולכן אם אנחנו לא מראש, מיד בכניסתנו לקואליציה, נתקן את מה שצריך לתקן כדי לוודא שהסטטוס קוו נשמר, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו באיזושהי שחיקה נוספת, ואני חושב שזה דבר שאסור בשום פנים אופן לאפשר אותו, ואני חושב שהעם לא רוצה לאפשר אותו.
זאת במידה מסוימת המפלגה שלכם דורשת דברים בנושאי דת ומדינה יותר מהמפלגות החרדיות, והגדרת...
זה לא שאלה של יותר, תראה, זה לא שאלה של יותר ופחות. אני חושב שמרבית הדרישות שלנו מונחות גם בתוך הקונסנזוס המאוד מאוד מאוד רחב של הציונות הדתית. אנחנו אפילו לא נכנסים עכשיו לשאלות של אמנת גביזון מידן, שם אפשר למצוא כל מיני כאלה ש... אני לא חושב שמישהו בציונות הדתית רוצה לתת דריסת רגל רשמית לרפורמים בכותל, לא חושב שמישהו מוכן לקחת את האחריות של פריצת הגיור והוצאתו מסמכותה הלכתית העליונה של הרבנות הראשית, כשהתוצאה הישירה של זה תהיה אחר כך גיורים רפורמים וכל מיני גיורים אחרים שיפרצו בכלל את כל המערך הזה ויסבכו אותנו בעוד דור, 2 או 3, לא נוכל לדעת מי באמת יהודי ומי אינון היהודי. אני לא חושב שמישהו יכול להגן על כמות כל כך גדולה של עבודות ציבוריות שמתבצעות בשבת, ברכבת, בגשרים, אין איזה הצדקה, אין איזה הצדקה, אפשר וצריך את מרבית העבודות האלה לעשות בלי חילולי שבת, לפעמים זה דורש כמובן תכנון מהשלב המוקדם, כדי שמראש יתכננו את האלמנטים האלה באופן שמאפשר לבנות אותם בלי שצריך לסגור כביש למשך ימים שלמים. יש פתרונות, זה דורש רצון טוב, ודורש הבנה שהשבת היא חשובה והיא ערך במדינה יהודית, ולכן אי אפשר לרמוס אותה ברגל גסה, כי זה יותר קל ויותר פשוט מאשר לעשות את הדברים בצורות אחרות.
ואל מול התפיסות
הללו... אנחנו חושבים מאוד לעמוד על המשמר הזה, ואנחנו גם לא מוכנים בשום פנים ואופן, כפי שאמרתי, להסתפק בכל מיני סעיפים, שכביכול אפשר יהיה להראות לציבור, הנה, שמנו סעיף, אבל אנחנו יודעים מראש, מניסיוני עבר, שאי אפשר יהיה אחר כך לממש את הסעיפים.
ואתה אומר לגבי ליברמן, שההתבצרות שלו, התפיסת שלו, היא ניסיון בריוני ולא דמוקרטי, בעוד שבועיים יכול להיות שתצטרכו לשבת בממשלה אחת, אפשר אחרי התבטאויות כאלה?
שמעון, אנחנו מאוד רוצים לשבת בממשלה אחת. אני חושב שהקואליציה הזו, ככל שתוקם, תהיה קואליציה באמת טובה מאוד, מאוד מאוד הומוגנית באופן יחסי. אפשר יהיה להתקדם בה בהמון תחומים, גם בהתיישבות, וגם בתיקונים ההיסטוריים והקריטיים שצריך לבצע בתוך מערכת המשפט. באמת זאת יכולה להיות קואליציית חלומות, אבל בשום פנים ואופן, לא בכל מחיר. שוב, לא ייתכן שמפלגה קטנה עם 5 מנדטים תסחוט את הקואליציה כולה, ולמעשה את העם כולו, ואני חוזר ואומר להערכתי מרבית בוחרי הליכוד עם אנשים מסורתיים, יש כמות מאוד גדולה של חברי כנסת בליכוד, דתיים ממש, וגם לא, אז לפחות מסורתיים, תראה, איקי זוהר, דודי אמסלם, לא נחשבים אנשים דתיים, אבל הם אנשים שומרי שבת, הם אנשים שהמסורת הזהות היהודית של מדינת ישראל חשובה להם ויקרה לליבם, יש רוב בקואליציה, אני חושב, שרוצה לשמר באמת, לא כאיזה בלוף, את הסטטוס קוו, ולא לאפשר את השחיקה המסוכנת שלו. ואני חושב שזה בלתי מתקבל על הדעת, שמפלגה קטנטנה כזאת, כמו שליברמן, תסחוט את כל המערכת הזאת, תשים לאקדח לרקה. ואני חושב שבסופו של יום, גם הוא צריך לגלות אחריות, גם הוא צריך לתת דין לבוחרה, ולציבור הישראלי כולו, ברגע שנבחרת, אתה לא מייצג רק את המפלגה שלך, את הבוחרים שלך, אלא הציבור הישראלי כולו. אני חושב שההתנהגות שלו היא באמת בלתי מתקבלת על הדעת. מה שאנחנו לא מוכנים, וזה אנחנו גם צריכים להבהיר לראש הממשלה ולליכוד, זה שבסופו של יום, בגלל ההתנהגות המאוד חד-צדדית שלו, הוא יקבל את מה שהוא רוצה, וכולנו נצטרך לוותר, וזה סוגיות שהם באמת בנפשנו, זה לא איזה דברים קטנים. יש לו דרישות תקציביות גדולות לליברמן של פנסיות מינימום, וזה בסדר גמור, אנחנו מוכנים לשלם את המחיר הזה, ויכול להיות שאחר כך כולנו לקבל פחות תקציבים, כי הוא את הדרישה הזאת העמיד. אני יכול להבין, אדם רוצה להביא הישגים לבוחריו, גם אלה הישגים בהחלט לגיטימיים, זאת בעיה אמיתית. עולים חדשים שעלו לארץ בגיל מבוגר, ולא צברו מספיק ותק לפנסיה, ובאמת מתקשים מאוד לחיות בגילאים האלה. זה צעד חברתי מאוד מאוד חשוב, שאנחנו מוכנים כולנו כקואליציה להתגייס מאחוריו, הוא יקבל את ההישג הפוליטי, וכולנו נעשה דבר טוב ונכון לאזרחי מדינת ישראל ולעולים. אבל בסוגיות אחרות, אני חושב שאין שום לגיטימציה להתנהלות שלו, ואני לא מוכן בשום פנים ואופן שאנחנו נוותר. אני גם לא רואה באמת באמת שלליברמן יש אלטרנטיבה. צריך להבין, הרי אלטרנטיבה של ליברמן זניחה לבחירות. אין קואליציה כרגע בלעדיו, זה 60 חברי כנסת, והאלטרנטיבה היא הליכה לבחירות. אני לא רואה אותו הולך לבחירות כמי שהפיל ממשלת ימין, סוף הרוב המוחלט של בוחרה ומוחרי ימין, אפילו ימין קשה, הם רוצים את נתניהו כראש ממשלה, ואם הוא יתפס כזה שפיקל את האפשרות הזאת, אני חושב שהוא לא יעבור את אחוז החתימה, אני אלך לבחירות חוזרות במקומו, ולכן אני חושב שמותר לנו גם להציב קווים אדומים. אנחנו לא מגזימים בדרישות, כפי שאמרתי, אנחנו לא מנסים לסטות את הסגבול לצד השני, לצד שלנו, למרות שמצד האמת מאוד היינו רוצים לעשות את זה, גם אנחנו מבינים את המורכבות ואת המגבלות, ולא דורשים דרישות בלתי אפשריות. אבל הדרישות המינימלית האלה, אני חושב שאנחנו יכולים וצריכים להתעקש אליהם ולקבל אותו.
בעבר היו מקרים שבהם ראשי ממשלה בחרו לקיים, איך נקרא לזה, כפר קואליציוני כזה, שכל צוות, פשוט לשבת בשבוע אחד, לא יוצאים, דנים בינם לבין עצמם מהמפלגות וסוגרים את הפינות. יש סיכוי לדבר כזה בכלל?
אני אמרתי לראש הממשלה עוד בתחילת השבוע שעבר, כשעוד היינו בתוך האירוע הביטחוני בדרום, הדבר הנכון הוא באמת להתכנס בארבעה חדרים מקבילים, המשא ומתן מרתוני מהיר, בדרך כלל את מה שאפשר לסגור ב-30 יום, אפשר לסגור גם ב-3 ימים. נכון להבוקר זה קצת מורכב, כי ליברמן פשוט אמר שהוא גם לא מוכן לדבר. הודיע שהוא מפסיק את פגישות המסע ומתן, הוא פשוט יושב ומחכה לטלפון שיגיד לו שהם דותן להתקבלו. שזה כמובן בלתי אפשרי מבחינתנו. אני חושב אבל שעם כל יתר השותפים, במשלמות החרדיות, עם כחלון, ואיתנו אפשר וצריך לשבת במסע ומתן מקביל. אני גם לא רואה הרבה מאוד פערים בינינו בתוך המפלגות, שוב, פרט לתארים המדיניים לראש הממשלה, אבל גם כאן, אני חושב שאנחנו נתעקש, אנחנו רוצים שמתחת לכותרת ממשלת ימין יהיה תוכן משמעותי, אמיתי, שהממשלה הזו תצדיק את שמה. אין ספק שיש דברים טובים מאוד שנעשו גם בקדנציה הקודמת, זה חוק ההסדרה, זה עמידה בלחצים הבינלאומיים שליוו את ראשיתה של הקדנציה, כשאובמה עדיין ישב בבית הלבן, וכאן את הקרדיט שצריך לתת לראש הממשלה, צריך לתת לו, ואף אחד לא יכול לקחת לו. ויחד עם זה, נכון, 4 שנים של קדנציה, לא הצלחנו להסדיר חוץ מזה שכונה אחת, כן, הם ראים בבנימין, לא התקדמנו כמעט במעשה הסדרה, חלק גדול בגלל מקלות בגלגלים שתקעו, תקעה, מערכת המשפטית, וגם בזה, חלק מהתיקונים שאנחנו צריכים לעשות במערכת המשפטית, יקלו, יאפשרו גם הסדרת ההתיישבות בצורה טובה יותר. אבל אנחנו רוצים, כפי שאמרתי, שהממשלה תהיה ממשלת ימין לא רק בכותרת, אלא גם במהות, ימין וימין של התיישבות בארץ ישראל, ימין וימין של זהות יהודית.
מה לגבי הפינה הפרסונלית? סוגיית שר המשפטים היא סוגיה שבאמת עליה יארג ובל יעבור, או שיש משהו לדון בהצעה של הליכוד, שותפות במשרד הזה?
אני לא חושב שאנחנו צריכים לדבר במונחים של יארג ובל יעבור. זאת התביעה הכי צודקת והכי לגיטימית שלנו. הרי כך לנו עם 4 מנדטים נשאר באוצר, וליברמן נשאר בביטחון, ודרי נשאר עם הפנים והדתות, וליצמן בבריאות, וגפני בכספים. הממשלה הזו באיזשהו מקום היא סוג של המשך של הממשלה הקודמת. אז היינו עם 8 מנדטים הפעם הקודמת, היינו עם 3 שרים, גם שר החקלאות. לצערנו הרב, אנחנו רק עם 6 היום, ולכן אנחנו מבטרים על השר השלישי. אבל אין סיבה בעולם שביקי החינוך והמשפטים שהוחזקו...
תגידו לך, חינוך וחקלאות, חטא, קבל את זה. למה אתה מתעקש על המשפטים?
זה כמובן בלתי מתקבל על הדעת. אני מתעקש על המשפטים קודם כל כי זה חשוב. זה תיק מאוד חשוב, מאוד משמעותי, כיוון שאנחנו כבר שנים מדברים על התיקונים הבאמת קריטיים האלה שצריך לעשות באיזונים הנכונים יותר בין מערכת המשפט לבין הכנסת והממשלה. ואנחנו רוצים להיות אלה שיש להם את הזכות לנסח על המלאכה החשובה הזאת ולהוביל אותה. אנחנו רוצים מאוד 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 להטמיע יותר ויותר את המשפט העברי במדינת ישראל, גם במערכות הפורמליות וגם במערכות הלא פורמליות. וגם זאת שליחות מאוד גדולה שכמובן רק אנחנו נעשה אותה. ולכן אנחנו מתעקשים על זה. כפי שאמרתי, שני התיקים האלה בידינו, והם צריכים, אמורים להישאר בידינו, גם בקדנציה הזו. אני לא רואה שום סיבה בעולם שכולם יקבלו את מה שהם רוצים. רק איתנו, ישחקו, אנחנו לא גלגל 50 בקואליציה, אנחנו לא פחות חשובים מאחרים, ולכן אנחנו מתעקשים בסדר.
שאלה אחרונה, יכול להיות שתעדיף אולי ללכת לבחירות חוזרות, כי אולי זה ירכז עליכם את הקולות שעבדו לכיוון בנט ופייגלין, תחזרו עם מפלגה הרבה יותר עוצמתית?
אין ספק שכשאני מנפח היום את המפה, אז היחידים שיכולים להרוויח בבחירות זה אנחנו. וגם מה שאתה ציינת, בהנחה שבוודאי לא תהיה לנו תחרות עם בנט, אז אין ספק שאם אנחנו היום עם 6, אנחנו נוכל לחזור עם 8, עם 9 ועם 10 מנדטים. כל האחרים יכולים רק להפסיד. הליכוד יהיה מאוד קשה לשחזיר את ההצלחה על החרדים שהגיעו לשיא של 8 מנדטים, כל אחד יהיה מאוד קשה לשחזר את ההצלחה. כחלון גרד את אחוז החסימה, ואני לא רואה מאיפה הוא יכול להביא מנדטים נוספים. גם ליברמן נמצא במרחב הסיכון. שוב, בוודאי ובוודאי, עם הפלת היכולת להקים ממשלת ימין טובה, בראשותו של נתניהו, כתב על השם שלו, אני חושב שזה בסדר יכול לפגוע בסיכוייו. אנחנו היחידים שהכי חוששים מבחירות. יחד עם זה צריך לומר את האמת. למדינת ישראל לא טוב ולא נכון להיכנס לעוד מערכת בחירות. בסופו של דבר, תקופה כזו היא תקופה שמאופיינת בחוסר יציבות, זה לא טוב לכלכלה, זה לא טוב למשילות, זה לא טוב ליכולת קבלת החלטות בניהול המדינה. מערכת בחירות תמיד מגלמת בתוכה סיכונים, אתה יודע לאן אתה נכנס, אתה לא יודע איפה אתה יוצא. זה לא דבר טוב לאף אחד. אני גם לא מכיר בהיסטוריה של מדינת ישראל מצב שבו הלכו לבחירות מיד אחרי בחירות, רק כי לא הצליחו להגיע להבנות. ולכן כולם מעריכים שבסופו של דבר נגיע להבנות. אני חושב שאנחנו צריכים לדעת להתעקש, בדיוק כפי שאחרים מתעקשים על הדברים שחשובים להם, ולא להיות הפריירים האלה שמוכנים בסוף להיכנס בכל מחיר, רק כדי שלא נלך לבחירות. אני מצפה גם מיתר השותפים את גילוי אותה אחריות, וכן, גם ליברמן אני מצפה לגלות האחריות הזאת, ולדעת שהוא הולך להיכנס לקואליציה עם שותפים נוספים, ומגיע להבנות עם כולם.
וכמו שאמרת כבר בתחילת הדרך, אם אני זוכר נכון, זה כנראה ייסגר רק בשעות האחרונות, עם כל הכבוד לשבועות שחולפים מאז הבחירות עצמם.
זה לא צריך היה להיות ככה, אבל בהחלט יכול להיות שכך.
חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', יושב ראש האיחוד הלאומי, כנראה בקרוב שר, תודה רבה לך, יום טוב.
תודה רבה שמעון, בשורות טוב.
כל טוב. יום ירושלים מתקרב, וגם השנה יתקיים בבגץ דיון בעקבות עתירת עמותת עיר עמים וקבוצת אישים נוספים נגד קיומו של מצד הריקוד גלים. אז מחר יוצגו בבית המשפט התשובות לטענותיהם של העותרים. מי שיתייצב מול הטענות הללו הוא עורך הדין נתי רום, שייצג את עמותת עם כלבי. שלום לעורך הדין רום.
שלום וברכה.
אתם בכלל טוענים שעיר עמים צריכה לשבת בצד, אין לה שום עילה בכלל להתחיל להציג עמדות.
נכון, בשלב ראשון אנחנו מבקשים לדחות את העתירה, משום שאין זכות עמידה. בית המשפט העליון לא אמור לאפשר לכל מיני עמותות שמאל קיצוני שמומנות על ידי גופים אירופאים לעתור לבית המשפט ובעצם להשתמש בבית המשפט ככלי פוליטי. ולכן יש מה שנקרא זכות עמידה, כשצריך יותר שנפגע, מישהו שקונקרטי שנפגע, במיוחד כאן שמדובר בעצם בטענה שהם טוענים שאנחנו שהמצעד פוגע בתושבים הרבים המוסלמים של העיר העתיקה, מפתיע, כי אף אחד מאותם תושבים לא מצא לנכון לעתור, ולכן במקום שכזה בית המשפט גם קבע כי אין מקום לעותר ציבורי ואין זכות עמידה, ולכן דין העתירה להידחות.
ולכן אתם אומרים גם הגיע הזמן שסוף סוף בית המשפט גם יטיל עליהם את תוצאות המשפט.
נכון, תראה, אנחנו אמנם לא כל כך אופטימי בנושא, אבל בהחלט היה מן הראוי, צריך להבין שכל סוגיה של, מי, איזה עותר יכול להגיע ולעמוד לפני בית המשפט, בשנים האחרונות לצערנו בית המשפט מתיר ליותר ויותר עותרים פוליטיים, ומקרסם בזכות העמידה ומאפשר ליותר אנשים לעתור עתירה פוליטית. כמובן שראינו שדווקא תנועת רגבים למשל בבג"ץ מפורסם לאחרונה, כשהיא עותרת, אז דווקא בית המשפט מחליט שאין לה אפשרות לעתור, אבל כשמדובר בעתירות שמאל הרבה פעמים בית המשפט מאפשר להם את זה.
עכשיו בוא ניגש רגע באמת לטיעונים שלהם, נעזוב את השאלה. כנראה שבית המשפט חושב שלעיר עמים יש אילה לעמוד מולו, אז בוא ניגש רגע לטיעונים. והם אומרים ככה, הצעדה אמורה להתקיים באחד מעשרת הימים האחרונים של חג הרמדאן, של חודש הרמדאן, והמשמעות היא שבאותה תקופה, ואני מצטט מתוך מה שהם כתבו, תושבים ורבבות מבקרים ומתפללים מוסלמים נוהגים להגיע ולשהות בתוך הרובע המוסלמי כדי להשתתף בתפילות במתחם אל-אקצא, במתחם הר הבית, ולחגוג שם, ותהיה בעקבות הדחק והלחץ הזה, תהיה פגיעה חמורה בחופש התנועה, הפולחן, העיסוק של בעלי העסקים והתושבים. אז נעזוב את זה שהתושבים עצמם לא מתלוננים. אולי בכל זאת יש כאן איזשהו עניין.
תראה, אין פה שום דבר. אנחנו ב-30 השנים האחרונות, עמותת עיר עמים ועוד ארגוני שמאל קיצוני, עותרים פעם אחרי פעם, בעצם כל רצונם זה לחלק את ירושלים, ובמקום היות ולא הצליחו בקלפי, והם לא מקבלים על עצמם את דין הבוחר, ועושים זאת דרך אינוס בית המשפט לכניסה לזירה פוליטית. הדבר הזה הוא פסול, הוא גם גובל בעבירה לחוק, משום שישנו חוק יסוד ירושלים שמדבר על ירושלים, בירת ישראל כבירה מאוחדת, וכל מי שמנסה לפגוע בריבונות של חלקים מישראל עובר על חוק פלילי שדינו מאסר עולם. אגב,
זאת אומרת, בגלל שהם אומרים בוא נעביר את הצעדה הזאת מצידנו לאיזושהי שכונה מערבית, אז אתה אומר יש כאן חלוקה בין מערב למזרח העיר?
נכון, יש פה בעצם גופים, אמר כמו שוב, מארץ ומחול, שמנסים בכל הכוח לקבוע עובדות ולפגוע בריבונות הישראלית היהודית בארץ ישראל ובירושלים בכלל. הדבר הזה הוא עבירה פלילית, ובטח ובטח שאין לבית המשפט, זה בניגוד לחוק, ויש לנו פה חוק יסוד ירושלים בירת ישראל וחוק ירושלים. יש גם צריך להבין שיום ירושלים מוכר סטטוטורית כחג, הרמדאן איננו מוכר סטטוטורית כחג, וגם תלה לי על כל ארגוני זכויות האדם וכל ארגוני השמאל האלה שדואגים כן לזכויות האדם של המוסלמים, אבל לא חושבים לאפשר הליכה וצעדה של שעה אחת בלבד, שעה אחת בלבד במשך כל החודש כולו של יהודים ברחבי העיר עתיקה. הדבר הזה הוא אבסורד, הוא פגיעה קשה בזכויות האדם של היהודים, וכל מי שאמת בליבו מבין את הדבר הזה.
עכשיו הם מביאים את חוות דעתו של הפרופסור הלל כהן, שהוא מספר עד כמה באמת, מה יש בו בחודש הרמדאן, ומה יש בעשרת הימים האחרונים, ועד כמה באמת צפויה להיות צפיפות וסעודות מיוחדות וכל זה, ובאמת הדבר בלתי אפשרי. מה אתם יודעים על הפרופסור הלל כהן, למה הוא
חושב כך? אנחנו לא עוברים, ישנם שורה ארוכה של עותרים שמצטרפים כנראה בשביל הפרסום, אנחנו לא מתעסקים בחוות דעת קניות כאלה ואחרות, מדובר שוב כל פעם בטענה אחרת, פעם זה נופל היום הראשון של הרמדאן, ופעם זה נופל היום האחרון, ופעם לא יודעים אם זה יום ראשון או יום השני, וכו' וכו', ולא פעם ראשונה אגב, גם בתגובת המדינה רואים שלא פעם ראשונה שהמצעד במשך 30 שנה עובר בחודש הרמדאן. שוב, חודש הרמדאן איננו חג במדינת ישראל, יום ירושלים הוא חג, הוא יום חופשה, הוא יום בחירה, ולכן מעמדו עליון יותר, בוודאי ודאי שגם לא מדובר פה בשום מפרעה, מדובר פה בצעדה של כשעה בעיר העתיקה, ומשטרת ישראל שהיא האמונה על השיקולים האלה ועל האיזונים האלה, קבעה שיש לאפשר את המצעד הזה כמדי 30 שנה, מאז הרב ציודה שהחל במנהג הזה, אנחנו נחגוג את אחדות העיר, אנחנו מאוד מאוד מקווים שארגוני שמאל שמנסים לפגוע בריבונות ובאחדות של ארץ ישראל, לא יפגעו במפעל המדהים הזה, אגב, אירוע כל כך יפה ופוזיטיבי, כל מי שהיה שם בוודאי מכיר ומתרגש, והתירה הזאת היא רק קוראת לכל אחד ואחד מאיתנו לבוא ולהשתתף יותר ויותר, ולבוא ולחזק את הריבונות בירושלים.
איך אתה מתייחס לעובדה שהם אומרים, הם צרפו לעתירה קלטת שבה תועדו גילויי אלימות מילולית מן העבר, הם מציינים שקשה היה לצפות בדברים, הדברים האלה גם הגיעו למהדורות החדשות, איך אתה מתייחס לזה?
אז בוא נתקן אותך, שוב פעם בכל שנה ושנה הם מנסים כל פעם בהמטלה אחרת, כמובן שבכל אירוע שמגיעים בו עשרות אלפי אנשים, ישנם גם מקרים מצערים, אנחנו מקווים שלא ישנו, וגם עמותת עם תל אביב גם שלחה מכתב למוסדות עם קריאה של הרב טרוקמן בנושא הזה. דווקא השנה, אני אפתיע אותך, לא התגישו קלטת, משום שכנראה הסדרנים וכמות המשאבים הגדולה של משטרת ישראל ומרגני המצעד השקיעו כאן, גרמה לכך שלא היה להם אפשרות לאסוף ראיות כאלה ואחרות, ולכן לא הוגשה קלטת היום, רק פשוט בשל העובדה שהמצעד הזה הוא דבר מדהים וחיובי ומשמח, ואין בו שום אירועים חריגים, למעט דברים ממש איזוטריים שאנחנו מקווים שהולכים ונעלמים.
זאת אומרת, הם כותבים שצורפה על העתירה קלטת, אבל הקלטת לא צורפה? אני רק...
לא, השנה לא קורה.
כן. אני קראתי פשוט מתוך מה שהם כתבו, אוקיי, בסדר, בכל מקרה הם מציינים גם שהעתירות הקודמות נדחו בגלל לוח זמנים קצר, ולכן השופטים הנכבדים דחו את העתירה מבלי לקיים דיון בה, זה נכון?
לא, גם זה לא דבר נכון, נתקיים דיון לגופו של עניין עשרות פעמים, והוחלט, גם בית המשפט העליון קבע כי יש לאפשר את הצעדה ולאזן בין האינטרסים השונים. שוב, זה ניסיון חוזר כל פעם בטענה כזו או אחרת מדי שנה ושנה, ואנחנו מאוד מקווים שבית המשפט יפסוק הוצאות השנה ויעשה סוף לסאגה הזאת.
מבחינתך אתה רגוע? אתה הולך מחר לבית המשפט רגוע או שאתה אומר?
לא, אני ממש לא רגוע, אנחנו לצערנו רואים החלטות מאוד לא ברורות ולא פשוטות בבית המשפט העליון, אנחנו כולם מכירים את הבעיה שנוצרה בבית המשפט העליון, ועמותות השמאל משתמשות בזה, אבל אני כן מאוד מאוד מקווה שבית המשפט העליון יאפשר לחוגגים הרבים להגיע ולשמח ביום חגיו של ירושלים, ולקיים גם את החוק וגם את חוק היסוד בנושא הזה, ולשמח בריבונות של ירושלים המאוחדת, ואנחנו שוב מקווים שגם עם ישראל יצביע ברגליים ויגיע לשמח בשמחתה של ירושלים.
עורך הדין נתי רום, עמותת עם תל אביב, תודה רבה לך על הדברים, יום טוב.
תודה רבה לכם, יום טוב.
אם באיזשהו מקום על פני הגלובוס יש לכם איזשהו חשבון בנק שלא דיווחתם עליו, אז כדאי שתקרו בחשבון שבסוף החודש הנוכחי ייכנסו לתוקף התקנות שמחייבות בנקים בחול, להעביר לרשויות המס בישראל מידע על חשבונות של ישראלים. אנחנו רוצים לשוחח על התקנות, על האכיפה, על דרכי היישום, אולי גם דרכי ההתחמקות. עוד רגע נשמע, ואיתה נמצא על קו הטלפון, עורך הדין מאיר לפלר, שלום לך.
שלום וברכה.
קודם כל, לפני שנשאל אותך איך זה הולך לקרות, איך בכלל יש לנו תקנה שמי שאמור ליישם אותה לא נתון תחת מרות הרשויות בישראל. זאת אומרת, אם אני בנק בקולומביה, תעשה את התקנות שאתה רוצה, למה שאני אדווח לך?
מדינת ישראל, כחלק מכל המדינות המפותחות בשנים האחרונות, חתמה על אמנות שמטרתן להילחם בהון השחור, זאת אומרת בתופעות של הלבנת הון, וכחלק מהאמנות האלה הצטרפה מדינת ישראל לאמנה שנקראת אמנת ה-CRS, Common Report Standard, שמטרתה חילופי מידע בין בנקים, בין מדינות שחתומות על האמנה, וכחלק מהיישום של האמנה, מדינת ישראל קבעה תקנות שמחייבות את הבנקים בישראל למסור מידע לבנקים זרים, וגם לקבל מידע מבנקים זרים. המטרה בסופו של דבר היא באמת להילחם.
זה מחייב את הבנקים הזרים?
זה מחייב. בכל מדינה שהמדינה חתמה על אותה אמנה, יש רשימה של מדינות שהיא מפורסמת באתר רשות המיסים, והיא כוללת גם מדינות שבתפיסה הקלאסית שלנו נחשבו מעבר למקלטי מס. כל מדינה חוקקתה חוקים מקומיים שחלים על הבנקים המקומיים, וכך נוצר זאת חילופי המידע.
עכשיו אמרת, זה כולל גם מדינות שנחשבו למקלטי מס. אני אתאר לעצמי שבעלי הון גדול שרוצים להסתיר אותו, ימצאו עדיין את אותם איים במקומות כאלה ואחרים מפני הגלובוס, אני לא רוצה לומר שמות ספציפיים, כי אני לא באמת יודע, אבל בטח ישנם כל מיני איים ששם יש בנקים שאפשר להסתיר את הכסף.
אז תראה, אנחנו אזרחים שומרי חוק ולא מייעצים כיצד להתחמק, אבל הקושי היום בהעברת כספים ממדינות מדווחות למדינות לא מדווחות, ויש, כמו שאתה אומר, לא רק אם אלא מדינות גם שהן לא שעדיין מעבות מקלטי מס, הקושי הוא שהמערכת הבנקאית מאוד מקשה על העניין הזה, כי יש רגולציה שחלה על הבנקים, גם בישראל וגם בחול. אנחנו שומעים לא אחת על כל מיני כנסות שמוצלים על בנקים על ידי רשויות, בין אם זה באיחוד האירופי וכמובן על ידי ארצות הברית, שמסייעים להברחת כספים כחלק מאותו מאבק בהון השחור. אז הערוץ הזה הולך ונסגר, זה נכון שעדיין אפשר, ויש דרכים לעשות את זה, אבל הכיוון הזה הולך ונסגר. המטרה היא בסופו של דבר שכל ההכנסות יהיו מדווחות וישולמו בגינם ניסים.
אז אתה אומר, יש, לא סתם, זה לא איזה משהו שהוא תלוי באוויר, הדבר הזה מבוסס. עכשיו לגבי האופן שבו הדברים האלה מתנהלים, יש עוד כמה שבועות בודדים
נכון.
עד לכניסתם, כניסת התקנות לתוקף. מה צריך לעשות מישהו שפתאום תופס את שערות ראשו ומזכר, רגע, שנייה, יש לי בדיוק בשוויץ איזושהי פינה, איך אני סוגר אותה בלי להסתבר?
קודם כל הלכת להתייעץ. התסריט הכי גרוע מבחינת אותו אדם שפתאום נזכר שיש לו חשבון בשוויץ, זה שכחלק מחילופי המידע שמתחילים בחודש יולי 2019, רשות המיסים הישראלית תעלה על כך שיש תקבל מידע לגבי אותו חשבון בשוויץ שלא דווח, ואז אנחנו נכנסים למישור הפלילי בהליכי אכיפה. רשות המיסים פרסמה נוהל שנקרא נוהל גילוי מרצון, שמאפשר לתושבים ישראלים לדווח על חשבונות בחול. עד שנת 2018, דצמבר 2018, אפשר היה לעשות את זה גם בצורה אנונימית, ב-2019 זה כבר דיווח שמי, ואתה צריך לבוא ולדווח בצורה כנה ומלאה על החשבונות שלך בחול. יש גם מסלול מקוצר לחשבונות שהם
סליחה שאני קוטע את הדברים, בוא תסביר לי מה זאת אומרת גילוי מרצון אנונימי. זאת אומרת, אם אני בא, אני מספר על חשבון שהוא שייך לי, ולי קוראים כך וכך, והעסק שלי הוא כזה וכזה, מה אנונימי כאן?
בגילוי מרצון אנונימי יכולת לבוא ולהגיד, יש לי כך וכך חשבונות במדינות שונות, אלה הכנסות מהם, ולקבל רולינג מרשות המס, בלי שעדיין יודעים שאתה בא לחשבון, שאומר לך בסדר, אתה עומד בכל התנאים של גילוי מרצון, כי יש תנאים לגילוי מרצון, שהכספים מקורם לו בעבירה, שהגילוי הוא באמת מלא, אתה מקבל רולינג שזה בסדר, ואז הכל מה שנקרא מולבן ומדווח, והכל בסדר ואין לך חשש. המסלול הזה כבר נסגר, זה היה עד ה-31 לדצמבר 2018, היום כבר לא ניתן לבצע את גילוי מרצון בצורה אנונימית, אלא אתה חייב לבוא לחשף ולומר, יש לי חשבונות בחול. החשש בזה, ולכן אני בהחלט ממליץ להתייעץ עם עורכי דין ורואי חשבון שעוסקים בתחום, זה שרשויות המס יבואו ויגידו, אנחנו לא מכירים בהליך הגילוי מרצון כי הוא לא נעשה בכנות מלאה, כי הסתרת חשבון נוסף, כי
מקורות כספים הוא באיזושהי עבירה, ואז אנחנו עוברים למישור הפלילי. לכן צריך להתייעץ, צריך לפתוח בפני מי שאתה מתייעץ איתו את כתמונה מלאה, לא להסתיר, כמובן שלעורכי דין יש חיסיון עורך דין לקוח שהוא חל במקרה הזה, ולקבל את הייעוץ המלא ולנקוט בהליך של גילוי מרצון.
מי שאמור היה לידע את בעלי העסקים, בעלי החשבונות, לאו דווקא בעלי העסקים, גם אנשים אולי פרטיים שיש להם כספים כאלה ואחרים, זה רואה החשבון, נכון? זאת אומרת, האזרח הפשוט לא אמור היה להתחיל לנחש שקיימת הקנה ועוד רגע שעון החול אוזל.
תראה, יש איזשהו כלל משפטי שאומר אי ידיעת החוק אינה פותרת, ורשות המיסים מבחינתה סבורה שהיא נתנה לזה פומביות רבה, זה פורסם בעיתונות, זה פורסם בעיתונות הכלכלית, הם לא עשו פרסומות בטלוויזיה, אבל זה נכון שמי שעוסק בתחום בעיקר אמור לידע את הלקוחות. אגב, גם הבנקים פנו ללקוחות שהם חושבים שיש להם איזה זיקה לארץ זרה, למדינה זרה שהיא חתומה על אמנה, כדי לקבל מהם מידע. ולקוח שמקבל מכתב כזה שאומר לו, תשמע, אני חושב שאולי אתה קשור לאיחוד האירופי, אולי אתה קשור לארצות הברית, מיד כדאי להתייעץ, כי זה כבר אנחנו בשלב הבא, זה יש אינדיקציה שהחשבון הזה תינתן לגביו מידע, וגם יתקבל לגבי אותו אדם מידע, כדאי להתייעץ.
מה לגבי היום שאחרי ההסתבכות, היום שאחרי ההליך הפלילי שנפתח, לאיזה סדרי גודל של הנישה אנחנו מדברים?
זה פה, זה באמת תלוי במקרה ותלוי בנסיבות. אני לא רוצה לתת תשובות, אתה יודע, שהן לא מדויקות. בהחלט יש הנישה פלילית, בהחלט יש סנקציות של כנסות, יכול להגיע גם לעונשי מאסר. מי שמגיע להליך הפלילי, כמובן, שיצטייד בעורך דין שבקי בתחום, כדי לנסות להגיע להסדר שהיא מינימום ענישה ומינימום כנס.
ממש לסיום, ישנה איזושהי הערכות ספציפית שראינו בחודשים האחרונים של גופים פיננסיים גדולים לקראת הדבר הזה?
בהחלט. לקוחות, שוב, הבנקים נערכים לדבר הזה כבר במשך כמה שנים. אני חושב בשנת 2016, אני מדבר על התקנות של ה-CRS, מול ארצות הברית זה עוד התחילו קודם. וכולנו שהולכים מול הבנק נתקלים בכמות הבלתי נגמרת של ניירת שקשורה בכלל לחול, שאנחנו נדרשים לחתום. הבנקים מבקשים מהלקוחות ויתור על סודיות, תרשה לי לגלות את החשבון הזה למדינות זרות, תרשה לי לגלות את החשבון הזה לרשויות בארצות הברית, דע לך שהם יבקשו ממני מידע, אני אעביר את כל המידע, ובאמת מדובר על מידע מלא. ברגע שהבנקים מקבלים פנייה, הם מעבירים את כל המידע ביחס לחשבון. בהחלט נעשתה הערכות של בנקים ומוסדות פיננסיים, שכפופים לצווים ותקנות בהקשר הזה, כדי ליישם את התקנות של ה-CRS.
אין כאן מקום לטעון, יש לי, זה משהו אישי, זה דבר כסף אישי, הגיע אליי באופן אישי, לא רוצה לחלוק את המידע עם אחרים שידעו אותו, אולי ברמה הפרטית, אולי ברמה העסקית, קשה לי להאמין לרשויות, אני רוצה לראות את הדבר הזה מתגלגל וקורה, ורק אחר כך להיות בטוח שהסודות שלי נשמרים. הכל הטיעונים האלה להפסן הצידה?
את כל הטיעונים האלה העלו בזמנו לפני ההצטרפות לאמנה ולפני תיקון התקנות, ולשכת החשבון על ההסתייגויות, ולשכת עורכי הדין העלו הסתייגויות. הטיעונים האלה נשמעו. המדינה החליטה כחלק מהמאבק בהון השחור, שהוא באמת מטרה גלובלית, להצטרף לאמנה, ודחתה את הטענות האלה ובאה ואמרה, אנחנו מבחינתנו חושבים ש יותר חשוב שלא יוחזקו כספים שלא מדווחים, לא בישראל ולא בחול. צריך לזכור שהצד השני של המטבע הוא לא רק שישראל מדווחת למדינות בחול על חשבונות בישראל, אלא היא גם מקבלת מידע על חשבונות בחול של ישראלים, וכך המטרה היא בסופו של דבר להגדיל את גביית המס.
כן.
אפשר להעלות את הטענות, אבל הרוב הסיכויים שהם לא תשמענה.
לא יתפוס, כבר ניסו, עשו את זה קודם לפני, מה שנקרא, וזה כנראה לא שינה. עורך הדין מאיר לפלר, אנחנו נערך לקראת הראשון ביוני. תודה רבה לך על הדברים. יום טוב.
תודה רבה. יום טוב.
מחר יתקיים בבקעה, בקעת הירדן, הטקס לזכרם של הנונדלת. 54 לוחמי וקציני מחזור מאי 76 של חטיבת הצנחנים שנהרגו באסון הנונדלת, כאשר מסוק יסעור של חיל האוויר התרסק במהלך תרגיל. אנחנו רוצים לשוחח עם מי שקלט בשעתו את הלוחמים לחטיבה, לחטיבת הצנחנים. אז הוא היה סגן אלוף, היום הוא תת אלוף במיל, יהודה דודבני, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אז עם מה נתחיל? עם התהליך קליטתם של הלוחמים, או עם הרגע שבו מתברר לך שהיה אסון שכזה?
אני הייתי רוצה דווקא להתחיל עם הקליטה של החבר'ה, ולומר שאני הייתי קשור מאוד לפלוגה. דודו כוכבי ועל הממפי שלהם, הוא היה אצלי בפלוגה ממם מצטיין, והוא החליט שהוא רוצה ללמוד בטכניון, השתחרר מהצבא, ובשיחות שהיו לנו אמרתי לו, דודו, אתה חייב להיות ממפי. הוא סיים בהצטיינות את הטכניון, הציעו לו הרבה הצעות, וב-11 בלילה הוא הרים אליי טלפון ואמר לי, יהודה, אני מקיים את ההתחייבות, אני רוצה להיות ממפי בגדוד, ולא סתם ממפי, אני רוצה שתיתן לי את מאי. מחזור מאי הוא המחזור הקשה, ואני רואה אתגר גדול בלחנך ולהכין לוחמים מייניקים. ואכן, דודו נהיה ממפי של מאי, ואנחנו קלטנו אותה מהבקום לסנור בסיס הטירונים של הצנחנים, שאני הייתי אז המפקד שלו, ואני ליוויתי את הפלוגה.
בסיס סנור.
בסיס סנור היה בסיס הטירונים, כן, של הצנחנים, ואני ליוויתי את הפלוגה, וממש צמוד. בצד אחד היה לי 890 את דודו, בצד שני את יום טוב סמיה, לימים אלוף, והתחרו כל הזמן. אבל זכור לי יום ההורים הראשון, כשהבאנו את כל ההורים עם האוטובוסים לסנור, ושם אני עומד ומציג את דודו, אני מציג את יום טוב, וההורים מתרגשים לראות את הממפאים של הבנים שלהם, ואני מראה להם את קבר השייח למעלה על ההר, וכולם ידעו מהסיפורים של הבנים מה זה לעלות למעלה לקבר השייח עם אלונקות, והיה מאוד מאוד מרגש. וככה המשכנו להשבעה בכותל, והם סיימו את האימונים שלהם כטירונים, ואחר כך באימון לוחם, ועברו לגדוד 890 בפיקוד של אופר, ואני עברתי והתמניתי להיות מגד של גדוד 50. אנחנו בתרגיל החטיבתי בביקת נועמה, בביקה. יש לנו תדריך אחרון של קברניטים, מפקדים עם הקברניטים של המסוקים. עמוס ירון, שהיה מח"ט, מסכם את הלקחים ואת הנקודות החשובות. ודודו ואני יוצאים מרשת ההסוואה, הולכים חבוקים לכיוון המסוקים. דודו פונה שמאלה למסוק שלו, ואני ימינה למסוק שלי, ואני אומר לו, דודו, דיר בלק, תלכו בשקט, אל תדרדרו אבנים, כי אני הולך אחריכם במעלה של המצוקים לבוקע הדרומי. והוא אומר לי, יהודה, בחייך, כל הפלוגה יודע שאתה הולך אחרינו. ואני עולה למסוק שלי, ואנחנו מחטים לרגלי המצוקים, ואני רץ לתפוס את השביל שאיתו אני אמור לעלות למעלה על המצוקים, ויש שקט, ויש שקט, ויש שקט כזה. ואז אני שומע ברשת את ההודעה המצמררת, ונשאר לנו שקט נוראי.
איך התנסחה הודעה כזאת? מה נאמר?
ברשת הודיעו שהיסעור, המסוק, נפל. והיה ברור שזה מעבר לנורא. ואני ישבתי עם הגדוד שלי לרגלי המצוק. לא ידעתי מי זה, אבל מחר ודודו לא הגיע לשביל, למצוקים, הבנתי שקרה משהו לפלוגה של דודו, שאני הייתי צריך לעלות במעלה אחריהם. רצות לך המון מחשבות, אתה שומע בקשר, אתה שומע את החילוץ, ואני יושב בין המצוקים עם עם הגדוד, והשקט הזה הורג אותי.
בסופו...
מחר הטקס,
כן, רגע,
מחר הטקס.
לפני שניגש רגע לטקס, יותר מאוחר, חוזרים לבסיסים ומתקיימים התחקירים ומנסים לברר, ברור מה קרה?
מה שקרה ברור, שהמסוק עם הלוחמים, עם הטייסים, עשו תפנית חדה ולא מספיק גבוהה, ובאמרה עם הסיבוב של המסוק הם נכנסו בתוך הרר, והמסוק נמרח על כל הגבעה. היום יש שם את האנדרטה.
ומאז, מאז אתה מגיע לשם כל כמה זמן?
אני מגיע כל שנה, ואני מגיע יותר מפעם לפעם לראות. ועומר, שיש לו חווה ליד האנדרטה, היה מפקד צוות בסיירת צנחנים, הוא שומר עליה, מטפח אותה עם המשפחות, ופעם בשנה לפחות אנחנו מגיעים, אנחנו זוכרים, ואנחנו מרכינים ראש בעצב. ודודו הוא חלק מחיי, לא סתם.
יש קשר עם המשפחות, או שככה עם השנים, עשרות שנים אחורה, זה ככה קצת מתעמם?
יש קשר, אבל עצוב לראות שחלק מההורים כבר לא נמצאים איתנו, וחלק מבוגרים, וכל המאמצים של חטיבת הצנחנים להביא אותם. ביום הזה זה יום תמיד, יום חמסין, זה לא פשוט. אז מגיעים האחים, מגיעים המפקדים, מגיעים הלוחמים, אלה שנשארו מהפלוגה. ומגיעה הפלוגה, פלוגת מאי של 202, של יום טוב. ואנחנו עומדים ונותנים כבוד וזוכרים.
מה נעשה עם שאר הלוחמים אחרי טרגדיה כזאת? הלוחמים הספציפיים של הפלוגה?
אז אתה מבין שלא נשארו הרבה. כל מי שיצא לתרגיל נהרג. והלוחמים שנשארו, המשיכו לתפקד, עברו כמובן טיפולים, והם ממשיכים גם לזכור, גם לתת כבוד, וגם להמשיך לתרום למדינה. כן. הם נהדרים.
ועכשיו לגבי מחר, מחר עומד להיות הטקס הרשמי באנדרטה, אנדרטת הנונדלת, וכמו שאמרת, יגיעו לשם גם לוחמים וגם בני משפחות. אתה עצמך לוקח חלק באירוע הזה, בהדרכה שמתקיימת במקום?
אני תמיד לוקח חלק, אליהם חיי. ואני משתדל לתת לאחרים קצת מההיסטוריה, קצת מהנתינה של החבר'ה של מחזור מאי, שהיו אדירים והציבו לנו דגלים בערכים.
אגב, באמת ציינת שהייתה פלוגה עם הישגים. עכשיו, התחלנו עם פלוגה שהיא בעצם, כמו שאמרת, פלוגת מאי, ומאי זה היה מקובל שלמחזורים קשים יותר. במה בא לידי ביטוי ההצלחות שלהם? הרי בסך הכל הם עדיין בשלבי אימונים.
זה נכון, אבל ראית את הסגל, ראית את דודו, איך הוא משפיע. כשאומרים הכל מתחיל מהראש, אז בטח בפלוגה שהמפה והקצינים מכתיבים איך הפלוגה מתנהגת, באיזה סטנדרטים היא עומדת, איך הם נלחמים ביום הספורט, איך הם עושים את המסלולים, מסלול הלוחם, מסלול החוליה, הכיתה, איזה תרגיל פלוגתי. אתה רואה את הברק בעיניים, אתה רואה את ההשקעה של החבר'ה, אתה רואה את הנתינה, אתה רואה איך הם סוחבים את האלונקה בעלייה עם שאגות וקריאות ונותנים את הנשמה להיות יותר טובים, לפגוע יותר טוב, לרוץ עם הפצועים בצורה הכי טובה שיכולים, לתת את הנשמה עד הסוף.
כן. וכמו שאמרנו, מחר אירוע הזיכרון, תת אלוף במיל, יהודה דובדבני, אז גן אלוף, ומי שקלט את אותם לוחמים, אל בסיס הנור, בסיס הטירונים של חטיבת הצנחנים. אני מאוד מודה לך על הדברים. כל טוב.
תודה.
שלום, שלום. באוניברסיטת תל אביב תתקיים מחר הרצאתו של הדוקטור אורי מילשטיין, ההיסטוריון הצבאי, על עלילת הדם בדיר יסין ומה שמוגדר בעיניו כערס לידתה של האומה הפלסטינית. שלום לדוקטור מילשטיין.
שלום וברכה.
אחרי כל כך הרבה מחקרים, ספרים, מאמרים, הרצאות, יש עוד מה לחדש על דיר יסין?
תראה, אני הייתי אומר ככה, הייתי יכול לחשוב אולי שאין מה לחדש, אבל קודם כל רוב הציבור בעולם, גם יהודים, גם פלסטינים, ערבי ארץ ישראל לשעבר, גם מדינות ערב, וגם כל האחרים, כמובן אלה שמתעניינים, חושבים שהיה שם טבח. זאת אומרת, העניין הזה שלא היה טבח בדיר יסין, זה נחלתם של מספר חוקרים, וגם רוב ההיסטוריונים, לפחות בישראל, עדיין מחזיקים בדעה שהיה טבח, ולפי דעתי מחזיקים בדעה בגלל סיבות, אני הייתי אומר, אידיאולוגיות, מה שנקרא במרכאות שמאלנים. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לוותר, בייחוד היום לא יכולים לוותר, כשהימין שולט, על ה... נקרא לזה הטענה הניצחת שאצל ולחי אבות הליכוד הם היו רוצחי נשים וילדים. זאת אומרת, זה מה שחושבים נקרא לזה הפרופסורים האידיאולוגיים והמנהיגים. רוב הציבור לא נכנס ליותר מדי פרטים, אבל מאמין שהיה. אבל זה אספקט אחד של העניין. יש אספקט אחר שבעיניי הוא הרבה יותר חשוב, וזה האספקט מה התוצאה של העלילה הזאת. ועל זה גם אני פרסמתי ספר באנגלית. והטענה שלי אומרת שהאירוע בדיר יסין הוא האירוע החשוב ביותר במלחמת העצמאות, ויכול להיות שלא רק במלחמת העצמאות, או אפשר להגיד לא יכול להיות, אחרי שאני אפרט את הטיעונים שלי, אלא בכל מלחמות ישראל. כן. ואת זה בוודאי שרוב הציבור לא מקבל חוץ ממני. זאת אומרת, אני אומר חוץ ממני ועוד כמה אנשים מעטים מאוד שהם פחות או יותר נמצאים בחברה ובמחקר יחד איתי. והדבר הזה, קודם כל בוא נגיד כמה מילים על עניין הטבח. לפחות במלחמת העצמאות, הטענה לגבי הטבח הייתה שאחרי הקרב לקחו את אלה שלא נהרגו, הביאו אותם למחצבה מחוץ לדיר יסין וטבחו בהם. זו הייתה הטענה. הטענה הזאת אני הפרחתי כבר לפני, אני יודע, 40 שנה. בהתחלה לא קיבלו את זה, אבל יותר מאוחר כן קיבלו. ואז באו נקרא לזה השמאלנים או ההומניסטים, וטענו נכון שלא הרגו אותם אחרי, אבל הם נהרגו בזמן הקרב, ובזמן הקרב זה היה טבח. זאת אומרת, הם כאילו אומרים טבח בזמן הקרב. ואני אומר שני דברים על זה. קודם כל, כשדובר על זה שהיה טבח בדיר יסין ב-48, לא ב-2019, אז דובר אחרי הקרב, מאיר פעיל דיווח, הוא היה איש הסזון, זה נקרא יחידת אברהם, שרדפה את אצל הלכי, הוא, מאיר פעיל הוא אבי אבות הטבח בדיר יסין, הטיעון על הטבח, והוא דיווח, מה הוא דיווח? שהיה, לקחו את האנשים וטבחו אותם אחרי הקרב. זה לא היה. עכשיו, אם מדברים על זה שנהרגו אנשים, נשים וילדים בזמן הקרב, אז למה דיר יסין? לוד, בלוד נהרגו הרבה יותר, שם גם היה טבח אמיתי, באמת טבחו אחרי שהם נכנעו. והיו עוד הרבה מקומות כאלה, אבל המקומות האחרים זה מקומות שארגון ההגנה ובעיקר הפלמ"ח ואחרי זה צה"ל הם ביצעו. ופה דבר הרבה פחות חמור, עושים מזה איזה מין דגל או איזה סימן היכר לימין הרצחני. אז העניין הזה עדיין מחזיק מעמד. זאת אומרת, באים ואומרים, נכון שלא אחרי הקרב, אבל בקרב עצמו היה טבח, ועד התשובה שלי היא כמובן תשובה פרשנית. לא רק שלא זה מה שהתכוונו ב-48, אלא בפועל קרב בשטח בנוי נהרגים גם נשים וילדים. זה לא, זה גם צהל, זה גם בכל המלחמות של ישראל, בג'נין, בשכם, בחומת מגן. כשהיה בשטח בנוי, מובן שאם נופלת פצצה או פגז על בית שיש נשים וילדים, נהרגים נשים וילדים גם אצלם וגם אצלנו. זה פרשת הטבח. את זה רוב האנשים לא מודעים. כי מה הם אומרים? הם אומרים שבאו בכוונה להרוג והרגו בכוונה, לא בזמן הקרב. זה עניין הטבח. עכשיו העניינים של התוצאה, שזה הדבר חשוב ביותר. דבר אחד לגבי התוצאה, שדיר יסין זה המניע העיקרי לזה שערביי ארץ ישראל ברחו מכל השטחים שנועדו למדינת ישראל. או ברחו ליהודה ושומרון, או ברחו לירדן, למצרים, כן, די על רצועת עזה, וכמובן לסוריה, ללבנון. זה דבר חשוב, צריך לדעת את זה. זה, בגלל זה זה היה, לא בגלל שהפלמ"ח או צה"ל, אני יודע, תקפו פה או תקפו שם. זה המניע העיקרי. זה כמובן הביא לך...
רגע, את זה אנחנו מקבלים מתוך עדויות של פלסטינים עצמם.
זה, כן, פלסטינים עצמם, זה תוצאות המחקר, הרי על זה חכו הרבה, ואין על זה, אין על זה ויכוח כמעט. דבר שני, יש משמעות לזה, שאם, כשקמה המדינה ותקפו כל מדינות ערב, אם בפנים היה גיס חמישי, ספק אם היינו מחזיקים מעמד. זאת אומרת, זה בהחלט לא רק יצר את בעיית הבעיה הפלסטינית, או את התופעה של הפליטים, אלא זה אפשר לנו להחזיק מעמד כשתקפו אותנו הצבאות הסדירים וכוחנו היה די דל. אבל יכול להיות גם על זה ויכוח, ואני לא רוצה להיכנס לזה, אבל בעיניי הדבר העיקרי הוא בכלל לא זה. ועל זה אני הולך לדבר מחר בהרצאה. הדבר העיקרי הוא שעד מלחמת העצמאות לא הייתה אומה פלסטינית. ופה כמובן יכולים להגיד לי מה פתאום לא הייתה אומה. הם קוראים לעצמם אומה, אז הם אומה. ואז השאלה הנשאלת היא מה הגדרתה של אומה. אז באים ואומרים הרבה פעמים לשון משותפת, היסטוריה משותפת, ספרות משותפת. אני לא מקבל את זה. אני לא מקבל את זה ואני נותן הגדרה אחרת וגם מתקשר להגדרה הזאת. אז בוא נלך להגדרות המסורתיות. כשפרצה מלחמת העצמאות, ערביי ארץ ישראל, חלקם היו נאמנים לירדן, וחלקם היו נאמנים למצרים, וחלקם היו נאמנים לסוריה, לא ללבנון, אבל לסוריה. איך אתה יכול לדבר על אומה שבעצם מחולקת לאנשים שחלק רוצים להיות חלק מסוריה, חלק רוצים להיות חלק מירדן, חלק רוצים להיות חלק ממצרים? אז אוקיי, אז הם היו, נקרא לזה, חצי מצרים, חצי ירדנים, חצי או פרו סורים, ולא אומה פלסטינית. זה עניין אחד. אבל עניין אחר הרבה יותר מכריע הוא בהגדרת האומה בעיניי, אבל לא סתם הגדרה נטולה מהמציאות ההיסטורית. אני בא ואומר, כמובן שלאומה יש לשון משותפת, אבל לא מדויק. למשל, העם היהודי הייתה אמנם לשון, אבל בעיקר לשון תפילה. אבל לשון דיבור, אנשים דיברו בשפות שונות, אנגלית, רוסית, אני יודע, ערבית, תימנית. אבל מה שבעיקר מגדיר, לדעתי, בהיסטוריה, וכמובן גם אצלנו, את האומה, זה הנכונות של חברי האומה לסכן את עצמם למען קיום האומה. ואז אני מסתכל על פרוץ מלחמת העצמאות. לנו היו 650 אלף איש, מתוכם בפרוץ המלחמה גויסו, היו מגויסים 5,000. להם היו 1.25 מיליון, ובפרוץ המלחמה היו מגויסים 300 בלבד. אחרי חודש, לנו זה עלה ל-10,000, להם זה עלה ל-1,000. אז אני בא ואומר, אם יש 1.25 מיליון איש, שמתוכם רק 1,000, או רק 300 בהתחלה, מוכנים להילחם, זה, או להקריב את עצמם, או לסכן את עצמם, זאת לא אומה, זאת לא אומה. ואצלנו, בוודאי שמוכנים, וגם אחוז מהאנשים נהרגו. אצלם, כשהיו בעיות, הם ברחו, הם לא נלחמו, הם ברחו. עכשיו אני בא ואומר, ההתנהגות הזאת במלחמה, היא מגדירה את זה שהם לא היו אזומה. אבל בינתיים חלו שינויים, וכל אחד מאיתנו יודע שהיום מי שהיו ערבי ארץ ישראל, ומי שמכנים את עצמם היום פלסטינים, מוכנים לסכן את עצמם, מוכנים להילחם, מוכנים לסבול, ומוכנים להתאבד גם, לא מוכנים, הם מתאבדים. למשל אצלנו, לא מתאבדים, אלא מסתכנים, וחלק נהרגים, חלק לא. אצלם אפילו מתאבדים לצורך זה, מה שלא היה ב-48 ואחורה. זאת אומרת, חל שינוי גדול. ואז השאלה שאני שואל, מה הביא לשינוי? כמובן אפשר לוותר על המילה אומה. השאלה אומה לא זה הדבר החשוב. הדבר החשוב זה ההתנהגות של המערכת, ההתנהגות של האנשים. ואז אני בא ואומר, מה שהביא לשינוי, זה מה שקרה במדיר יסין, שזה המיתוס המכונן של מה שהם קוראים הנקבה. זאת אומרת, המיתוס המכונן של התגבשותם סביב הפעילות המשותפת. הדבר הזה בעיניי הוא חידוש גדול, שאני חידשתי ואני את הדבר הזה מציג, ומי שרוצה להפריך, יפריך.
ושאר הדברים ובצורה רחבה יאמרו מחר, כמו שאמרנו, אוניברסיטת תל אביב, תן לנו גם ציון מקום מדויק יותר ושעה מדויקת יותר, כי האוניברסיטה גדולה.
אז ככה, המקום עצמו, השעה היא 17:45, והמקום עצמו זה בבניין הרפואה. נדמה לי אולם סקלר, אבל אני כבר לא זוכר, נדמה לי נקרא אולם סקלר בבניין הרפואה.
חפשו את בבניין רפואה, אוניברסיטת תל אביב, 17:45.
כן, אני גם לשם אביא את הספרים, את המחקר שלי על דיר יסין, וכולם יוכלו, מי שירצה כמובן, יוכל לרכוש עוד בחצי מחיר ועם הקדשת המחבר.
עלילת דם בדיר יסין, הספר השחור, זה שמו של הספר.
נכון.
וזה ימחר גם מחר. תודה רבה לך, דוקטור אורי מילשטיין. יום טוב.
תודה רבה. ביי.
שלום. אורחת במסלול המחול של מכללת אורות ישראל, הפרופסור נעמי ג'קסון, היא כוריאוגרפית בינלאומית, חוקרת תרבות מחול. כעת היא חוקרת את המחול היהודי באריזונה, בארצות הברית, שם יש לה מרכז, והיא מבקרת בישראל למשך שבועיים. שבוע מתוך התקופה הזאת היא תשהה במכללת אורות ישראל, היא תראיין למחקר של הסטודנטיות, ואנחנו רוצים לשוחח עם ראש המסלול, איתנו הדוקטור טליה פרלשטיין, שלום לך.
שלום, שלום.
אז יש מספיק חומר כדי לקדם מחקר? בדרך כלל מחקר מסתכל באיזשהו מבט ארוך שנים, כאן זה בסך הכל משהו מאוד חדש יחסית, מחול יהודי.
אמת, ראשית מחול יהודי הוא רב פנים, יש מחול של בנות שומרות מצוות כפי שמתקיים מזה 20 שנה במכללת אורות ישראל, שבראייה היסטורית אפשר לומר ש20 שנה יש כאן בהחלט פרק משמעותי, חשוב לראות את ההתפתחות ואת ההשפעה החברתית של המחול על על החברה בישראל ובעיקר על החברה הדתית בישראל. ומעבר לכך, המחול שדוקטור פרופסור ג'קסון חוקרת היא באמת יצירות שנשים או קוריאוגרפים יהודיים יוצרים או תמות יהודיות בתוך קוריאוגרפיות כלליות. זאת אומרת, באמת הנושא הזה של מחול בימתי, מחול אומנותי לבמה, הוא מחול רב פנים בהתבוננות. ורק באוקטובר האחרון היה כנס רב משתתפים מרחבי העולם באריזונה שפרופסור ג'קסון ארגנה, שבו השתתפו חוקרים רבים, קוריאוגרפים, יוצרים, לנושא הזה של המחול יהודי.
זאת אומרת, ישנם עוד נקודות בגלובוס שלנו שבו אולי שבהם אולי מחוץ לגבולותיה של ישראל, עוסקים ביצירת מחול יהודי?
נכון, הייחודיות ראשית של מכללת אורות ישראל, שהיא פורצת הדרך של יצירה של מחול, של נשים שומרות מצוות, שיוצרות שפה חדשה של מחול אמוני, של מחול ברוח ההלכה, כאשר הם קיבלו הכשרה אקדמית עמוקה, מקיפה, וחלקן הם קוריאוגרפיות, כמו נוגה להקת מחול של בוגרות המסלול, שגם קיבלו את פרס שר החינוך לפני שנה, את בוגרות אחרות שיש להם להקות, והרבה מאוד מורות למחול בחינוך הממלכתי דתי, שמלמדות את מקצוע אומנות המחול כמקצוע חובה לתלמידות, לתלמידים ותלמידות בגיל הצעיר ולתלמידות בגיל כיתות המשך.
בכיתות המשך אמרת רק תלמידות, כי גברים עדיין מחוץ לתמונה. דווקא שמענו על כל מיני הבלחים של להקות מחול של גברים.
אמת, אמת, יש בהחלט להקה יפה בירושלים של כל עצמותי תאמרנה, אבל כדי ללמד בנים לפי ההוראה של הרב אריאל לנו למכלל תורות ישראל, הבוגרות שלנו יכולות ללמד עד כיתה ג' בנים ובנות מעורב, והחל מכיתה ד' רק בנות. הן לא יכולות להדגים לבנים החל מכיתה ד', ולכן זה מסויג רק לבנות. אנחנו מאוד מקווים שיפתח מסלול מקביל לגברים, והם יוכלו באמת ללמד את הבנים בבתי הספר הדתיים.
זה אומר שככל שזה יימשך ברמה הזאת, המחול של הגברים יישאר ברמה יותר נמוכה, לא יעזור כלום.
קשה לי לקבוע אמיתות מוחלטות. ללא ספק הרעיון שאנשים מקבלים הכשרה עמוקה ומקיפה משכללת את היכולת ונותנת כלים רחבים ועמוקים יותר. אנחנו מכירים בהחלט תופעות של אנשים, וגם כל הפוסט-מודרניזם מחפשים גם אנשים ללא הכשרה, את האנשים שרוקדים מהנשמה ללא כלים, וגם הם מהווים בהחלט, גם הם נקראים רקדנים. אני מדברת על המחול האומנותי המקצועי, צריך כלים, צריך הכשרה, צריך תשתית, צריך תהליך ארוך של צמיחה.
יש היום משהו שמגדיר באופן ממש מילולי, הגדרתי, אולי מילוני, את המונח מחול? כי יש איזושהי תחושה למי שלא בקי ורק מסתכל מהצד, שכל מיני עיוותי גוף וסיטואציות בלתי ברורות למתבונן מהצד, הן מוגדרות ומתויגות כמחול, כאומנות, כמו שהיום גם בתחומי הציור והפיסול, כמעט כל דבר אפשר היום להגדיר כציור וכפיסול וכאומנות, במסגרת הפוסט-מודרניזם הקיים. אז יש הגדרה מה כן ומה לא?
המחול ככלל האומנויות בעולם הפוסט-מודרני שאנחנו חיים, כל דבר שהאומן, היוצר, מצהיר עליו כיצירת אומנות, הוא יצירת אומנות, וכל השאר בעיני המתבונן, ולכן אפשר לדבר על ז'אנרי, מחול מודרני, מחול פוסט-מודרני, מחול עכשווי, אבל מעבר לכך, בסופו של דבר, ממש כמו קנבס לבן שהתעלה במוזיאון, מי קובע שם האם זאת יצירת אומנות או לא? האומן, האוצר, השאלות הן שאלות באמת מורכבות.
כן, כי גם אין הגדרה למונח אומן, זאת אומרת כל אחד יכול להגדיר את עצמו כאומן, ומתוקף כך הוא יגדיר מהי האומנות שלו, ובעצם אין כבר אומנות באותו רגע.
זאת שאלה פילוסופית מאוד מאוד גבוהה ועמוקה, שאני לא חושבת שנוכל לחסות אותה ברגע זה בשיח. בכל מקרה,
אבל רק תגידי לי שיש תשובה. תרגיעי אותי שיש תשובה.
אני לא יודעת, יש שאלות לפעמים הן יותר חשובות מתשובות. אבל וגם הכל בעיני המתבונן, מה שגם יענה על הגדרה כזו או אחרת, בעיני המתבונן הוא לא יענה על ההגדרה הזו. כך שאומנות זה הכל בעיני המתבונן, בעיני היוצר, זה דבר שהוא מאוד מאוד פתוח, וחשוב שיהיה כך, כי הפענוח של הדבר הוא מאוד משמעותי. אנחנו יכולים גם לחזור כמובן לכל פסוק במקורות שלנו, שיש לו כל כך הרבה פרשנויות, וזה יאמר זה הנכון, והאחר יאמר זה הנכון, ועדיין אנחנו שמחים מאוד שיש לנו הרבה מאוד פרשנויות לאותה מילה או לאותו פסוק בתורה.
אני ארצה דוקטור פרלשטיין לחזור רגע לביקור של הפרופסור ג'קסון בישראל, ולשאות כן. החיים יעסקו במסגרת השיחות איתה והדיונים רק במה שיש למחול היהודי להציע מבחינה חזותית, אומנותית, או על המתח שבין המותר והאסור, הגדרים, הגבולות, הקווים האדומים שמתחילים להיות בעייתיים בתחום. זה מעניין אותה? זה מעסיק אותה בכלל?
מאוד, מאוד. הכנס למעשה, הכנס שהיא עצרה באוניברסיטת אריזונה באוקטובר השנה, בעצם אני הצגתי שם את המחקר שלי בנושא של מתחים בין אומנות בין אומנות המחול והאמונה. הדבר הזה עורר שם הדים רבים מאוד, מאמר יצא בספר מטעם אוקספורד, והיא הגיעה הנה כדי באמת לעמוד על המשמעויות העמוקות, ואנחנו עכשיו בחשיבה משותפת עם נשיא המכללה פרופסור סיני ועם הרקטור פרופסור ריץ' על המשך שיתוף פעולה בין אוניברסיטת אריזונה ומכללת אורות ישראל בנושא הזה של חקר המחול היהודי של בהיבטים של שומרי המצוות, שהמחול הוא בגדרי ההלכה.
כן, נשמע בהחלט מעניין, אולי יהיה אפשר ככה לשמוע אחרי השבוע שבו היא תבקר אצלכם לשמוע לאן הדברים פנו, אבל זה נשאיר לעתיד. הדוקטור טליה פרלשטיין, ראש מסלול מחול במכללת אורות ישראל, תודה רבה לך, בהצלחה.
תודה רבה, ושכל עם ישראל יהיה לו סיבות טובות לרקוד. כל טוב.
תודה, כל טוב.
שלום, שלום.
עד כאן יומן לפי שעה, נודה לאורחי היומן הזה, לחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', לעורך הדין נתי רום, לעורך הדין מאיר לפלר, ליהודה דובדבני, לדוקטור טליה פרלשטיין, לדוקטור אורי מילשטיין. וכפי שוודאי הבחנתם, הצלחנו לצלוח את כל היומן הזה, אפילו יומן ארוך מכרגיל, בלי לומר את המילה ההיא, בלי המילה אירוויזיון. שאו בחלי ימים טובים, תודה רבה לכם, בשורות טובות, להשתמע.